טוב, אז יש פה שפת אמת לחג שבועות, שבאמת חז"ל אומרים נכון על הפסוק בשיר השירים, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה כן, לא, יום שמחת ליבו זה יום מתן, כן, יום חתונתו זה יום מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה הקמת המשכן. שבאמת יש היום הזה, אנחנו, מי שנוהגת לספור ספירת העומר עם ברכה, מי שנוהגת לספור ספירת העומר בלי ברכה, אנחנו בציפייה גדולה להגיע אליו כבר מיציאת מצרים. מליל פסח אנחנו סופרים את הימים להגיע לרגע המיוחד הזה של מתן תורה, של יום חתונתו. היום שהחיבור של עם ישראל לריבונו של עולם הוא חתונה. יש פה גם את הצד של הבחירה, נכון? חתונה היא לעולם, אין איש מקדש אישה אלא אם היא מסכימה. יש פה את הבחירה של עם ישראל ללכת עם ריבונו של עולם ולקבל את התורה, לקבל את את הדבר המופלא הזה שכולנו פה מנסות להידבק בה ולרוות ממנה עוד ועוד. וזה היום, נכון? בטח אתם יודעות את זה שכתוב, ואנחנו אומרים בקידוש יום השישי ויחולו השמיים בארץ. אז חז"ל דורשים, מכירות את הדרשה הזאת? של מה זה יום השישי? למה זה עם ה' הידיעה? יום השישי זה היום השישי שהיה מיועד מיום בריאת העולם. מהיום שהעולם נברא, המציאות כולה מחכה ליום השישי הזה, ו' בסיוון, שבו עם ישראל יקבל תורה. ונראה לי דיברנו על זה הרבה בחגים בראש השנה, תמיד החגים זה ראש השנה, זה שם כולל כזה, לחגים של תשרי, שהערת הזמן היא מאירה בנו גם היום. זה כמו איזשהו שער רוחני כזה, שכל פעם באותו תאריך הוא נפתח, ואנחנו יכולות לעבור בו ולהתמלא ביסוד הרוחני הזה שהקדוש ברוך הוא משרה בעולם, דווקא ביום הזה של ו' סיוון. וההשראה הרוחנית של מתן תורה, לא צריך הרבה דרשות כדי להבין מהי. היא פשוט מתן תורה, כי היכולת שלנו, שנייה רגע, אני רק לא השתקתי מקודם את הטלפון, היא היכולת שלנו להתחבר, לקבל את התורה בעצמנו. ויש פה משהו יפה שראיתי בשפת אמת, שאני חושבת שדווקא לנו, שברוך השם אנחנו עסוקות בתורה השנה. ואז מה מיוחד יהיה בחג מתן תורה? הרי כל השנה אנחנו מקבלות את התורה, כל השנה אנחנו עמלות להתחבר לתורה, כל השנה אנחנו ממלאות דפים בסיכומים צפופים או מנדלות צבעוניות לחילופין בדברי תורה. אז מה הנקודה? כאילו מה עכשיו יקרה לנו במתן תורה? ואפילו אני אקח את זה עוד צעד קדימה, ואולי אני חושבת שדווקא השפת אמת הוא אפילו יתאים לנו יותר למה הלאה. שנה הבאה, כשאנחנו כבר נצא מהחלום הטוב הזה, שאנחנו איתותינו בידינו ואנחנו יכולות ללמוד כמה שאנחנו רוצות, ונגיע לזמן שיהיה לנו עוד הרבה דברים אחרים לעשות, ומי יודע כמה שיעורים באתר המופלא של שירת חברון נספיק לשמוע כל שבוע, או כמה חברותות נצליח לעשות, או כמה לימוד עם עצמי, או כמה שיעורים אני אצליח ללכת. אז איך אני מתחברת לתורה בכל זאת, בכל מצב שאני נמצאת? אז יאללה. עניין הלימוד בליל שבועות, להכין הלב לקבל התורה. דכתיב, לב טהור ברא לי, ואחר כך רוח נכון חדש בקרבי. אז השפת אמת אומר לנו, למה לומדים תורה כל הלילה? אני מה זה גרועה בזה? אני גאה לך מסוד בחיים שלי לא למדתי תורה כל הלילה, עכשיו יש לי סיבה, אני יש לי ילדים, אני לא חייבת, אבל כל תולדותיי הייתי באה נרדמת כשהרב נכנס, כמה כשהוא יוצא, וממש היה מכינה נס בהפסקה להיות ערה לשיעור הבא, וחוזר חלילה, ישנה כל הדברים, כמה כשהוא יוצא וכו', ממש קשה לי בלילות. אבל בכל זאת, חז"ל אומרים לנו, בליל השבועות אנחנו נשארים ערים, מתכוננים לתקן את מה שישראל נרדמו לאיזה הפעוף כזה בערב לפני מתן תורה. דרך אגב, היום זה ג' סיוון, היום מתחילים שלושת ימי המקבלה, אז אתם מוזמנות להכין פה איזה הר סיני, לעשות לו איזה, לשמור ממנו מרחק, לחבס את הבגדים, מה? כן, יש פה כבר הגבלה, כן. אבל תראו מה הרב, השפת אמת אומר לנו, להכין הלב לקבל התורה. למה אנחנו נשארות ערות כל הלילה לפני? כי אני לא יכולה להגיע למתן תורה ופשוט לקבל. אני צריכה להכין את הלב שלי כדי שאני אוכל לקבל את התורה. מאיפה הוא למד את זה? אולי נשיר בסוף, נשים שומרת שתגיד לנו כשהרב נכנס. לב טהור ברא לי אלוקים, ואחר כך רוח נכון חדש בקרבי. רוח נכון זאת התורה. כדי שאני אוכל לקבל את התורה לתוכי, אני צריכה להכין את הלב. אני צריכה לטהר את הלב שלי. איך אני עושה את זה? איך אני מתארת את הלב שלי? ועיקר הטהרה בכוח התורה. איך מגיעים לטהרה? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. איך אנחנו עולות תפח מעל החומריות של המציאות שלנו, החומריות של הגוף שלנו, הניסיונות שהעולם הזה מזמן לנו, שכן, הם משפיעים על הטהרה של הלב. דיברנו, אולי זה מתחבר קצת למה שדיברנו שבוע שעבר במאמר הדור. כל הניסיונות שלנו בעולם הזה, כל מה שהלב שלנו סופג, הוא מושפע מהם. הוא לא, קשה לו, הוא צריך ממש להשקיע, להישאר בטהרתו. אני רוצה לקבל תורה. איך אני עובדת על הטהרה של הלב? בכוח התורה. הלימוד, לימוד התורה הוא גורם ללב שלי להיות יותר טהור. ולכן איתה, שבא רוח טהרה בליבות ישראל בלילה זו. דווקא בלילה הזה, כשאנחנו רוצים להכין את עצמנו לקבלת התורה, הכוונה שלי כשאני לומדת, כשאני ערה בזמן הזה, אני מבקשת מהשם תמלא אותי ברוח של טהרה. שהדברים האלה שאני לומדת, הם יתארו את הלב שלי, יישרו אותו, ינקו אותו מכל מיני דברים לא טובים שנכנסו אליו. מכל מיני דעות שספגתי, שהשפיעו עליי, שמעקמות אותו. מכל היצרים שלי שהם טבעיים, הם חלק מהחיים שלי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. אבל אני לא רוצה שהם יכניעו אותי, שהם יורידו אותי למטה. אני רוצה הפוך, להתרומם מהם, להיות יותר ראויה, להיות יותר קרובה אליך. לבקש ממש ברמה הכי, בתפילה הכי פנימית שלי, שאני יושבת ושומעת שיעורים ואני אומרת לעצמי, הריבונו של עולם, אני רוצה שהתורה הזאת שאני לומדת תתאר אותי. אבל עוד מעט הוא יגיד לנו עוד משהו, איך זה יעבוד, שנייה. ועיקר הטהרה על ידי התורה, כמו שנאמר, אמרות השם, אמרות טהורות. והם מתארים לאדם. זה מדהים, איך הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הבנת, לא הבנת. הבנת חלק. רצית, נרדמת. הרב לייכר היה אומר להם את זה, אז כשהוא היה בישיבה, אז הוא היה מעביר שיעורים בערב שבת ממש ארוכים. לא דבר תורה של 20 דקות. ובחורים אחרי יום שישי הם היו נוסעים לירושלים, לא נוסעים לירושלים, מטיילים, לא מטיילים, היו מביאים את כל הכיסאות ליד הארון קודש, ומה עושים? כמוני, נרדמים. ואמר להם, זה לא משנה. גם אם אתה נרדם מתוך דברי תורה, אמרות השם, אמרות טהורות. זה פועל על הנפש. ברור שאני מעדיפה להיות ערה. ברור שאני רוצה להבין כמה שיותר. ברור שאני רוצה להתחבר כמה שיותר. אבל התורה... יש פעולה שהיא מיישרת את האדם, גם אם אני לא 100% מצליחה להפיק ממנה את כל מה שאפשר. אני מרגישה שבמה זה תלוי, בכמה שאני מכוונת למקום הזה. אם אני באה לשיעור ואני עסוקה בלהבין, לא להבין, להתחבר, לא להתחבר, אז אולי לתורה יהיה יותר קשה לפעול עליי. אם אני באה לשיעור ואני אומרת מה שאני מתאמצת להבין, בטח זה לא מוריד ממני אחריות. אני מתאמצת להיות ערה, אני מתאמצת לקבל. אבל מה שלא הצלחתי, התורה היא מיישרת אותי, גם אם לא הבנתי לגמרי איך היא עושה את זה. אני נכנסת עכשיו למקווה של טהרה, וזה בדיוק הפסוק שהוא מצטט לנו, כדכתיב, וזרקתי עליכם מים טהורים. הוא על ידי ההשפעה מהדעת בלב ישראל, שכשזוכה להעיר, רגע, אז עכשיו שנייה. הוא אמרנו, יש השפעה למהדעת, התורה היא נמשלה למים. שבוע שעבר צחקנו על שבועות ושבועות, איפה משפריצים מים, איפה לא משפריצים מים. אז זה לא סתם שמשפריצים מים, ביצים נראה לי זה לא קשור, אבל זה לא סתם שמשפריצים מים בשבועות, כי באמת התורה נמשלה למים. בואו ננסה קצת, השנה ברוך השם קיבלנו שפע של מים, ממש מורגש בכל הרבדים של החיים, ומה המים? מה התכונה המיוחדת של המים? שמה הם? מה? מנקים, בטח, ממש. ועוד מה הם עושים? זורמים, בדיוק. מתי הם מנקים גם ראשית? נכון? כולנו מכירות את המשל הזה של כל המדריכות טיולים על כנרת וים המלח. מכירות את זה, נכון? מי אמרה לא? ספיר, אין פה איזה מדריכה טיולים. שבשניהם יש מים. אז למה בכנרת המים מתוקים ובים המלח המים מלוכים? כי בכנרת המים תמיד זורמים, נכון? הם נכנסים מהנחלים בגולן, והם לא עוצרים בכנרת, תמיד, גם כשסכר דגניה סגור, עדיין הוא פתוח, עובדה שהירדן זורם, פשוט לא פתוח לרווחה. ותמיד הוא מוציא מים, והמים של ים המלח זהו, שם זה נתקע, הוא רק מקבל. מה שמים שלא זורמים, אנחנו יודעים את זה מכל מקום, אפילו באיזה כוס מים שנשכח אותה בקיור כמה ימים, בסוף המים יהיו כאלה עם טעם מוזר, בטח אם זה בטבע. כל הגיגיות, השלוליות הירוקות שהילדים שלי קופצים עליהם. ככה זה, מי שגדלה בקרית גת לעולם לא תבין איך יש ילדים שבאים למעיין ירוק ואומרים, וואי, איזה כיף להיכנס למים. אני נשארת בחוץ. עד כאן. לא הפכו אותי להיות ממש מתנחלת. נכון? מה קורה למים שהם לא זורמים? הם מתעפשים. מה זה התכונה הזאת של המים שרק כשהם זורמים יש בהם חיות? דיברנו על זה טיפה, אני לא זוכרת, נראה לי כן, דיברנו על זה בסוף. כשבפרשת במדבר, נכון, זוכרות, שאמרנו שהקדוש ברוך הוא שולח אותנו למסעות במדבר, לכו, לכו, קומו, שבו, תלכו, עוד פעם תחנו, עוד פעם תיסו. כי מה הוא רוצה ללמד אותנו? את הכוח של התנועה. אדם הוא לעולם לא יהיה סטטי. ברגע שהאדם הופך להיות עומד, הוא מתאפש. אותו דבר המים של התורה. תורה נמשלה למים כי כל הזמן יש בה חיוניות של זרימה. כל הזמן הנוזל הזה זז, מתקדם, מתפשט. אנחנו מברכים את זה, נכון? בברכות השחר. רוקה הארץ על המים, שהארץ אומרת למים תעמדו, צריך נס בשביל זה. כי המים התכונה שלהם היא כל הזמן לזרום. אם הם זורמים, הם מביאים חיים. אם הם עומדים, הם עוצרים. הם מתחילים להתקלקל, הם מתחילים להתאפש. כשצמח מקבל מים, לאן, איפה המים משקים אותו? אתם יודעות, אה? נכון, בשורשים, מי שהיה לה פעם גינת ירק, אז היא יודעת שלא משקים את העלים, כי אז הם מלאים כינמות. הם מתמלאים בכל מיני, נו, לחסים כאלה שמזיקים לצמח, כל מיני תולעים וכאלה. חייבים להשקות את השורשים. גם במים, בדבר המופלא הזה שנותן חיים לכל העולם, יש כללים. אי אפשר להתייחס אליו כמובן מאליו. אם אנחנו רוצים שמים יביאו חיים, הם צריכים לכוון אל השורשים. בואו ננסה להסתכל קצת על התורה, המים האלה, מה הם עושים לנו. אנחנו רוצות שמי התורה ייכנסו לשורש, אל הלב. אנחנו, ברור, אחר כך יצמח מזה עץ לתפארת. השורשים יונקים את המים ומביאים אותו עד עץ של 4 מטר אורן שעומד אותו בחצר, מטפסים עד למעלה, אל תדאגו, העץ יביא את המים לכל פינה. גם הלב שלנו, גם השכל שלנו, כשאנחנו נדע, נצליח בעזרת השם, מתוך תפילה ומתוך השתדלות, שעמי התורה, המים של התורה, נכניס אותם לתוך השורש, לתוך הלב, לשאלות הכי עמוקות שלנו, לרגשות הכי צפונים שלנו, למחשבות הכי מבולבלות שלנו. אנחנו לא נשאיר שום שורש שאין לו תשובה, שאין לו התייחסות, שאין לו מים של תורה שמשקים אותו. אז האמרות השם, אמרות תאורות, הדברי התורה הישרים האלה, הם יוכלו להתפזר בתוכנו, הם יוכלו להשפיע על עוד ועוד חלקות בנפש שלנו, במחשבה שלנו, במי שאנחנו. ועוד משהו, זה את הנקודה אותי של השורש, פחות השפת אמת אומר, אבל הוא אומר לנו משהו, תראו, יותר על ההתחדשות, על הזרימה של המים. הוא על ידי ההשפעה מהדעת בלב ישראל. שכשזוכה להאיר ליבו בהבנת דבר חדש בתורה, זוכה לטהרת הלב, והתורה נקראת מים. הרבה פעמים אנחנו, לפעמים אנחנו, הכל בסדר, מסתכלים על כל ארון הספרים, נכון? פה יש לנו כמה ספריות, זה נחמד, אבל מי שמסתכלת נגיד במקום עם עוד יותר ספרים, לפעמים אנחנו אומרים, וואו, כמה דברי תורה יש. אני זוכרת כשבני הצעיר היה קטן, אז לא עמדתי את הקטע הזה של החידושי תורה. מה העניינים? כמה כבר ילד יכול... ילד בטח, אבל גם מבוגרים, כמה כבר אפשר לחדש? 2000 שנה לומדים את התורה הזו. הפוך בה והפוך בה וכולה בה. כמה חידושים כבר יהיו בה? איך, למה העניין הזה גם של החידוש? מה, אנחנו כאלה גאוותנים שחייבים שיהיה לנו איזה חידוש? איזה משהו שאוזן לא שמעה אותו? מה הקטע? למה אי אפשר לי, כאילו, גם א' מאיפה? כמה אפשר לפקות בה והיא כל הזמן יהיה חידוש? בסוף, 5 תורה, בואו, מוגבל ביותר. בדבר שני, למה זה כזה חשוב? מה? הפוך, תמיד זה היה נראה לי בתור איזה כאילו גאווה. מה, אתם משעמם לכם? לא יכולים לקרוא משהו שמישהו כתב או לקרוא את זה עוד פעם ועוד פעם כל חג? עברה שנה, אפשר לקרוא את זה עוד פעם. אבל השפת אמת מחדש לנו כאן שהחידוש הוא קריטי בשביל הלב שלנו. זה מה שהוא אומר לנו. שזוכה להאיר ליבו בהבנת דבר חדש בתורה, זוכה לטהרת הלב. והתורה נקראת מים. לכן צריך כל אחד להגיע עצמו בתורה בלילה זה. למצוא איזה התחדשות השייך לנפשו ויזכה לטהרה. אני חוזרת שנייה למים. אמרנו שמים הם זורמים, זה נקודת החיים שלהם. כשהם לא זורמים, הם מתאפשים. אותו דבר בתורה. התורה, כדי שהיא תחיה את הלב שלי, אני חייבת למצוא בה כל הזמן, בטח לפני מתן תורה, נקודה של התחדשות. נכון? כל יום יהיו בעינייך כחדשים. ככה הפסוקים אומרים לנו. אם אנחנו נסתכל על התורה, הסכנה הכי גדולה בתורה, שהיא תהיה מצוות אנשים מלומדה. למה אני עושה? כי ככה צריך. כי למדתי את זה לפני שנה, נשארתי סטטית בדבר הזה. שום דבר במציאות שלנו לא נשאר סטטי. אפילו האור שלנו, נכון, שלכאורה לא קורה לו כלום, כל הזמן מה? הוא מתקלף ומתחדש. אצל תינוק שרק נולד, אני תמיד מרגישה את זה, מה זה חזק. תינוק שנולד, כל הזמן צריך לגזור לו ציפורניים, הוא שורט את עצמו. כאילו הם מזיזים כזה את הידיים מתוך רפלקס כזה, וכל הזמן הם מתמלאים שריטות. לפעמים את יכולה לגזור תינוק ציפורניים פעמיים בשבוע. מה העניינים? מה קורה? כי אנחנו כל הזמן מתחדשים. אם התורה תישאר כאבן שאין לה הופכים, דבר שכמו שאמרנו מקודם, מוגבל, 5 חומשי תורה שאין בהם חידוש, באופן טבעי אנחנו נתרחק ממנה. אנחנו נמצא אותה לא רלוונטית. אנחנו אפילו נגיד, הנה, אתם יודעים, גם אם נמצא אותה מאוד רלוונטית, אבל נגיד, יאללה, אני כבר יודעת, בשביל מה אני צריכה... לך לקפסולה אחרת, חמוד. למה אני צריכה לקרוא עוד פעם את מגילת רות? קראתי אותה שנה שעברה, מה הסיפור? אז השנה אני אקרא אותה עם פירוש של הרב קשתיאל. שנה הבאה אני אקרא אותה עם הפירוש של נורית גלדור. שנה אחר כך אני אקרא אותה עם פירוש של מישהו אחר. למה אני מתאמצת לחדש? כי מה הרב השפת אמת אומר לנו? כשזוכה להאיר ליבו בהבנת דבר חדש בתורה, זוכה לטהרת הלב. יש בלב שלי זרימה. כשאני מחדשת דבר בתורה, הלב שלי זורם עם המים האלה שנקראים תורה. אני מרגישה את הטהרה, את הנקיות של המים, של התורה, כשהתורה מחדשת בי, כשאני מחדשת בה, כשאני מתחברת אליה, מתוך מקום שאני כל הזמן... מה? הרב הגיע? שלום. אז לא שרנו, פעם הבאה. כל טוב, שנזכה, חדש, חדש.